קודם כל, הרתעה זה מושג מאוד חמקמק, הוא תמיד חמקמק. אנשי המקצוע יודעים שזה יותר מושג פסיכולוגי ותודעתי מכל דבר אחר. יש מושגים שהם יותר, נקרא לזה, מדויקים ומועילים להסתכל עליהם מאשר הרתעה. דברים כמו מאזן כוח, מאזן אינטרסים. אבל אין ספק שמבחינת, בוא נאמר, בוודאי מבחינת התפיסה הפופולרית של רמת ההרתעה של ישראל מול האויבים שלה, אנחנו נמצאים במצב הכי גרוע שהיינו בו כנראה מאז הקמת המדינה, והתפיסה של האויבים, גם, אני חושב, גם ברמה של ההנהגות וגם ברמה של העמים, הציבורים, שישראל נמצאת בנקודה הכי חלשה שהיא הייתה בה.
עכשיו, מאיפה זה בא? הרי יגידו לך, מבחינת ההתפתחות והטכנולוגיה, זה פשוט מעצמת סייבר וכל האמצעים ישנם, ואתה נתמך על ידי ארצות הברית ומעצמת העל. מאיפה זה בא? כאילו, מה שנקרא היריב בלשון הישראלית, האויב השתנה, או משהו פה גם במאזן הכוחות הבינלאומי השתנה?
קשה לתת על זה תשובה קצרה, אתה יודע. הרבה דברים השתנו ומשתנים. אבל אני אגיד לך ככה, השביעי באוקטובר היה כמובן הפתעה אסטרטגית, ומבחינת האויבים שלנו היה הצלחה בלתי רגילה, שהם יציינו אותה לעוד דורות קדימה. להבדיל נגיד ממלחמת אוקטובר, שאומנם מצרים ועולם הערבי רואים בניצחון, אבל התמונה הייתה, נקרא לזה, יותר מעורבת. כאן זה ברור לגמרי שישראל הובסה בשביעי באוקטובר, וחטפה מכה כפי שהם עולם לא חטפו, ולא חטפה, ויהיו לזה השלכות ארוכות טווח. בתגובה לזה, ישראל הנחיתה על עזה את המכה הכי קשה, גם כן שעזה ספגה בתולדותיה, אבל אנחנו בעולם שבו, אתה יודע, הנתונים כבודם למקומה מונח, אתה יכול לספור את מספר ההרוגים הפלסטינים בעזה לעומת מספר ההרוגים בישראל, ולראות שהפרופורציות הן לטובת ישראל. מצד שני, נקודת ההתחלה של שני הצדדים היא לא אותה נקודת התחלה. הרגישות שלהם לקורבנות היא לא בדיוק אותה רגישות. התרבות היא אחרת, זאת אומרת, יש פה תחומים רכים, מה שנקרא, מעבר לנתונים היבשים. ובשורה התחתונה, אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי מאוד חזק בסקרי דעת קהל, ואפילו במחקרים מדעיים. הציבור הישראלי ברובו, לא רק שהוא לא מרגיש שהוא בניצחון מוחלט, אלא הוא מרגיש שהוא בתבוסה. והוא מרגיש שצריך לעצור את המלחמה הזאת, ללכת לעסקה.
וזה יותר לגבי עזה או לגבי הצפון?
זה נכון בשני המקרים. כמובן שעזה היא יותר דרמטית, אבל ישראלים בצדק מסתכלים על כל החזיתות האלה כקשורות אחת לשנייה, עם כל ההבדלים ביניהם. ואומרים, מה שאנחנו צריכים עכשיו זה עסקה, החזרת החטופים והפסקת אש ממושכת, החלפת ההנהגה הפוליטית, החלפת ההנהגה הצבאית, כמה שיותר מהר, וכניסה למהלך מאוד מאוד עמוק של שיקום ושל רפורמות, לא מסוג הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית שהממשלה הזאת ניסתה לעשות, אלא רפורמות מסוג אחר לגמרי.
אבל העובדה שאף אחד לא מדבר על היום שאחרי לגבי הפלסטינים, לא רק לגבי השליטה בעזה אדמיניסטרטיבית. אנחנו עכשיו, לפניך דיברתי עם פרופסור איימן יוסף, שהוא גם מומחה ליחסים בינלאומיים, אומרת את זה, כולם עכשיו אכפת להם שלא תהיה מכה, אבל אף אחד לא מדבר למשל שאולי יתחיל תזוזה, תהליך מדיני מול הפלסטינים, כי אתה לא יכול להגיד, טוב, סיימנו את המלחמה, הפקנו את הלקחים, עשינו ועדת חקירה, הלכה ההנהגה הפוליטית הביתה, וגם הלכה ההנהגה, סליחה, הביטחונית, והפלסטינים שיחכו.
הנקודה שלך היא מצוינת, אבל היא לא נכונה, האמירה הזאת שאף אחד לא מדבר. להפך.
איפה שמעת על מישהו שלהזיז או כולם מפחדים מדברים, לדבר? כן.
כולם מדברים. הדבר שנמצא על השולחן, אמנם התקשורת הישראלית קוראת לו עסקת חטופים, קוראת לו בכל מיני שמות, אבל הוא בעצם מתווה ביידן. ומתווה ביידן הוא הרבה יותר שאפתני ומרחיק לכת מאשר רק עסקת חטופים. יש בו כמה וכמה שלבים. ואם אכן הממשל האמריקאי הבא יהיה ממשל דמוקרטי, אז ימשיך גם מעבר לנובמבר. והמתווה הזה מדבר בהתחלה, כמו שאני מניח שהמאזינים נוגעים, יודעים, אבל נגיד במהירות, הפסקת אש בעזה, אחר כך הפסקת אש בצפון על בסיס החלטה 17-1, ואז כניסה לתהליך מדיני, כולל זיקה לתהליך אזורי, ולעסקה הגדולה בין ארצות הברית לבין סעודיה. מבחינת האמריקאים זה הכל חבילה אחת. נכון שהממשלה הישראלית לא מדברת על זה.
אבל בינתיים הממשל הזה לא מצליח לכפות הפסקת אש, לא מצליח לשכנע את לשכת ראש הממשלה, ואתמול יש מי שרצו ליישב את כל גוש קטיף ואת כל רצועת עזה. זאת אומרת, יש פער אדיר בין מה שהאמריקאים אומרים ומידת ההצלחה שלהם בכלל המפלגה הדמוקרטית, לבין התפיסה שתופסת פה בישראל, לדעתי, ברוב המיינסטרים.
אז אני אגיד לך ככה, אחד, יש פער אדיר, זה נכון, אבל הפער האדיר הוא בין ממשל ביידן לבין ממשלת נתניהו, והפער הוא הרבה פחות קטן בין ממשל ביידן והממשל האמריקאי בכלל, כי עמדת ממשל טראמפ תהיה אותו דבר, לבין הציבור הישראלי. כי הציבור הישראלי, כשאתה שואל אותו, האם לאורך זמן ביטחון ישראל יכול להישען אך ורק על הכרעה צבאית, פתרונות צבאיים וכו', הוא אומר באופן חד משמעי לא. למרות כל הדימוי הזה שכביכול זזו ימינה וזה, גם עכשיו, גם היום, רוב הציבור הישראלי אומר, נדרש פה הסדר מדיני.
להערכתך, אם וכאשר יהיו בחירות, ואז מי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה, אם זה גנץ ואם זה לפיד וכל מאחר שיגיד, יעמוד, יגיד, אנחנו נלך לפתרון מדיני מול הפלסטינים בתהליך, וכל התוכניות וכל מיני מפות דרכים כאלה ואחרים, זה לא, הוא לא יאבד מנדטים באופן אוטומטי?
אני אענה לך שוב בצורה שונה, ובעיניי לא גנץ ולא לפיד הם אלטרנטיבה לשום דבר.
לא, אוקיי, אני שואל מה שנמצא על השולחן, מה שנקרא, כן.
לא, אז מה שקורה פה עכשיו זה מלחמת אזרחים ומלחמת נרטיבים במעמד צד אחד. יש רק צד אחד, שזה הממשלה והמיעוטים הקיצוניים שהיא מייצגת, זה בערך 20% מהציבור לפי כל הסקרים, 70-80% רוצים שהממשלה הזאת תלך הביתה. הממשלה הזאת מוכרת נרטיב באמת של מלחמת נצח, נרטיב דמיוני, הזוי, משיחי, פנאטי, שאין לו אחיזה בציבור, אבל אין מצד שני מי שמספר לציבור ומשווק לציבור ומנסה לשכנע את הציבור שיש גם דרך אחרת. זאת באמת בעיה גדולה. ואני מקווה שיהיו יותר ויותר מנהיגים ומנהיגות שיתחילו לעשות את זה.
אגב, נחזור לשאלה הראשונה לגבי ההרתעה, אתה רואה מהלך של מה שנקרא מכת מנה, שכולם מחכים למכה מאיראן וחזבאללה ופתאום ישראל תתקוף?
אפשרות התיאורטית קיימת, ויש כל מיני פרסומים שיש כאלה בישראל שרוצים את זה. לדעתי זה לא בקלפים, האמריקאים לא ייתנו לזה לקרות, ואני לא מעריך שזה באמת בקלפים.
אגב, כן.
וגם מבחינה צבאית, זה לא מהלך שיביא ליציבות או להרגעה, מכיוון שברור שעל מכה כזאת תהיה תגובה ותגובה על תגובה וכו'.
אגב, אני חייב לשאול, הרי אמרו אז ההתנגשות גם בביירות וגם בטהרן באסמאעיל הנייה, מה, עכשיו שאנחנו מסתכלים על מה שקורה בכלל באווירה במדינה ואיך הציבור חש, איזה הרתעה זה עשה? איזה אפקט חיובי מבחינת המערכת זה עשה?
אני לא חושב שמי שהחליט, בוא נפריד רגע בין שני המקרים, אין גזרה שווה בין מה שנעשה בביירות לבין מה שלפי פרסומים זרים ואחרים נעשה בטהרן, אבל אני לא חושב שבמקרה של טהרן, מי שקיבל את ההחלטות שקל את כל השיקולים ופעל מהמניעים הנכונים, ויותר מזה, אנחנו יודעים שזה כנראה, לפי מכתב היועמ"ש, התקבל בצורה לא חוקית, כמו הרבה מאוד מההחלטות שמתקבלות פה, ואנחנו
נמצאים
בסיטואציה שהיא מאוד מאוד בעייתית, והיא לא משרתת את האינטרסים הישראלים. ולכן מה שנדרש זה מה שרוב הציבור רוצה. כמה שיותר מהר עסקה ובחירות והחלפת המידע המדינית והפוליטית והצבאית.